שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות התורה מאת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואם זיכרוני אינו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לפרק י' וסיימנו את פסקה י' ב'. אם זה נכון, אין לנו אלא להתקדם לעבר פסקה י' ג' בדהרה. יש בלימוד סתרי התורה יש צורך בהרבה דבקות, דבקות בקדוש ברוך הוא. זאת שאלה כללית, כלומר זאת בעיה, אפשר לקרוא לזה בעיה, נגיד הכרח שקיים גם בתחומים אחרים בתורה, במיוחד בלימוד המוסר או מה שהסוגיות שירבו בהם החסידים, תורת החסידות. ואז עולה שאלה, אם אני חסר התלהבות, ללמוד או לא ללמוד? יש מהגדולי החסידים שאמרו, שאם אדם לומד בלי דבקות, עדיף שלא ילמד בכלל. החכמי המתנגדים, במיוחד נפש החיים, יצאו בכל תוקף נגד האמירה הזאת, ומה פתאום? זה שאתה לא התלהבת, אמנם זה לא בסדר, אבל לא פותר אותך מלמד תורה, תלמד תורה, יא בטלן. בסדר? זה פחות או יותר שתי העמדות. הרב, הוא תמיד מפתיע אותנו, בואו נראה מה הוא אומר. המניעות מזה ציור של שקידת התורה, שבאות מחמת טהרת הנשמה וגעגועיה לציורים רוחניים עליונים. כלומר, הוא לא יכול לשקוד על התורה בשלמות, כי יש לו געגוע. אז הוא בטלן או לא בטלן? אינן בכלל ביטול ומניעה של תורה. כי אם דרגה, עילה, לעלות על ידה, לשקידתה של תורה העליונה. כלומר, זה בדרך. על ידי שאדם נותן לעצמו את המרחב של הגעגוע העליון, מתוך כך הוא יגיע לזה שהוא באמת ישקוד ללא הפסק על התורה של מעלה. כמידת רבן יוחנן בן זכאי, שלא מצאו אדם יושב ודומם, אלא יושב ושונה, אף על פי שהיה עסוק בדבר גדול שהוא מעשה מרכבה, שהדומיה בה הוא דבר שדחר, מכל מקום השקידה נובעת מעומק הידיעה וברורה, היא מתגברת על הכל. על כל. כלומר, הרב אומר, אם כן, על ידי הגעגוע ולכאורה הציור של מניעת שקידת התורה שיקשור לזה, מתוך כך הוא יגיע למדרגתו של רבן יוחנן בן זכאי, שגם בשעה שעסק בסוגיות שהיה הכרח להיות דומם, היה יושב ושונה. כן.
שקידת התורה זה רמה אחרת של
לימוד? לא. שקידת התורה זה שאדם לומד בשקידה. כל הזמן. זה לא מדבר על אופי הלימוד, מה הוא לומד, משהו אחר. אבל הוא שוקד, הוא ברצינות בזה, הוא לא מתבטל. זה נקרא לשקוד. אז לפעמים האדם מצייר לעצמו איזושהי נפילה, איזושהי ירידה משקידת התורה, לא בגלל שהוא בטלן, שיש לו יצר הרע, אלא בגלל שליבו מתרחב אל עבר הסוגיות הנעלות והנעלמות. ואומר הרב, זה בסדר. כן, אם הוא ייתן לעצמו את המרחב הזה, הוא יגיע בסוף לשקידה אמיתית של תורה, שהיא שקידה גם במעלה עליונה, כמו רבן יוחנן בן זכאי, שבשעה שהיה עסוק בסתרי תורה, היה מתנהג כאדם שלא עוסק בסתרי תורה, אלא הוא היה יושב ושונה תמיד. נכון? הרי איפה מצאנו על רבן יוחנן בן זכאי? כתוב בגברה, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח דבר גדול ודבר קטן. הרגע כתוב, לא הניח דבר גדול ודבר קטן, ומעולם לא מצאו אדם יושב ותוהה, אלא יושב ושונה. בסדר? מה זה דבר גדול שהוא עסק? מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבה. זה ברור שבהוויות דאביי ורבה, אז אני מדבר הרבה. אבל בסתרי תורה, לכאורה, הייתה צריכה להיות שתיקה. אבל רבן יוחנן זכאי הגיע למדרגה כזאת, ששפע החוכמה הלך והתפשט תמיד, ולכן תמיד היה יושב ושונה גם בשעה שעסק בדבר גדול. כלומר, מעשה מרכבה. עד כאן ברור? לא. פסקה י' ד'. כאן זה דברי מוסר. מי שקשה לו ללמוד פרטים ודברים גלויים, מפני תשוקתו העליונה לכללים ולדברים נסתרים, כן? כלומר, הוא רוצה תמיד ללמוד את העניינים הכלליים, את היסודות הכוללים, והוא רוצה ללמוד דברים נסתרים, ולכן קשה לו ללמוד דברים פרטיים וגלויים, אומר הרב, יאללה, תתגבר כבר, אף על פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה, מכל מקום, צריך להתגבר גם על מניעה זו. כותב רבי נחמן מברסלב משפט נפלא, שצריך להתגבר מאוד ללמוד השולחן ערוך. איך הוא כותב? יש להתגבר מאוד ללמוד השולחן ערוך. למה צריך להתגבר? להתגבר כי אם ניתן לך לעשות מה שאתה רוצה, אתה תעסוק בחסידות כל היום. כן? אפילו מעלתו של רבי נחמן. הוא מדבר בשביל אנשים בעלי שאר רוח. והם צריכים להתגבר ולעסוק בפרטים. אז גם פה הרב אומר את זה. וביותו כופה יצר הרע כזה שבא ממעלה עליונה. יש יצר הרע שבא משפלות. תאוות, כעס, קנאה. זה דברים נמוכים באדם. אבל יש יצר הרע שבא דווקא מתוך גדלות. אז צריך גם לכפות את היצר הרע הזה. אז אומר, ביותו כופה יצר הרע כזה שבא ממעלה עליונה, כופה הוא את מידת הדין בשורשו העליון, ומרבה בכל העולם כולו חסד ורחמים עליונים שמתגלים לכל בריאה, לשמח את כל המעשים, להושיע לכל הנתקעים ולפתוח שערי תשובה לכל הרחוקים והמיואשים. מה, 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 לאן הוא קפץ? כן? פה הוא אומר, אתה התגברת על זה שקשה לך ללמוד הלכה, או שקשה לך ללמוד פלפולי הגמרא, וההתגברות הזאת זה היטיב עם כל הקוסמוס כולו. לא נסחפת קצת? כן? מובן את השאלה שלי? אתה איתי, אלו? אז, כן, אני ראיתי שלא הבנת את השאלה, כי אתה מת לשאול את השאלה שלך, אבל אני רוצה לשאול את השאלה שלי, אני רוצה שהיא תהיה ברורה לך. הרב אמר שכאשר האדם יש לו השתוקקות גדולה לדברים עליונים וכלליים, ובגלל זה קשה לו לעסוק בדברים פרטיים וגלויים. זה סוג של יצר הרע שנובע ממעלה, לא מקטנות. אבל זה יצר הרע בכל זאת. לכן צריך להתגבר על זה. עד כאן ברור? הרב אומר, כשאתה מתגבר על זה, אתה עשית טובה לא רק לעצמך, אתה עשית טובה לעולם כולו. עכשיו, על ידך הכל מתעלה. נשאלת השאלה, מה, הוא לא הגזים קצת? קצת נסחף? עד כאן שאלתי. האם השאלה שלי ברורה? כן, למה בגלל שאני התגברתי על היצר הרע שלי, היצר הרע רוחני, אני פתאום עשיתי טובה עצומה, קוסמית, לכל העולם כולו. עד כאן הייתה שאלתי. לפני שאני אסביר את דברי הרב, אני רוצה לשמוע את שאלתך, כי אני רואה שזה ממש מלחיץ אותך. נו, מה השאלה? ודאי. נדב ואביהו זה דוגמה ליצר הרע מתוך גדלות, לא מתוך קטנות. הם היו אנשים ענקיים, נדב ואביהו. הלוואי עלינו, שנהיה קצת למעלתם. אפילו משה רבנו השתוקק למעלתם. אז כמה חומר אנחנו. כן. אז צריך להבין מה הרב כאן אומר. צריך פשוט להבין. האדם הזה שמשתוקק אל הלימודים הגדולים והגבוהים, הוא עוסק בעצם בנקודת המפתח של ההוויה. כי במה אותו אדם רוצה להתעסק? הוא רוצה להתעסק בשורשי המציאות. אז כשאדם עוסק בשורשי המציאות, אז הוא באמת משפיע על כל המציאות. אבל הוא מתעסק באופן כזה שמזניח את כל הפרטים המרובים, מיליארדי הפרטים, שנמצאים בתוך המציאות. לכן כאשר אותו אדם שהפנייה שלו היא כלפי מעלה בצורה ברורה, והוא כופה את עצמו להתהפך ולהתעסק בדברים הפרטיים, בזה הוא הביא ברכה באמת לכל פרט ופרט במציאות. כל אותם הפרטים שהמתינו להיגאל על ידו. מובן? אז זה מה שאומר כאן, אני שוב חוזר למשפט. ובהיותו כופה יצר הרע כזה שבא ממעלה עליונה, כופה הוא את מידת הדין בשורשו העליון, ומרבה בכל העולם כולו חסד ורחמים עליונים. שהם מתגלים לכל בריאה לשמח את כל המעשים ולהושיע כל הנתקעים, כל אותם הפרטים שחיכו למישהו שירחיב להם את הדרך, ולפתוח שערי תשובה לכל הרחוקים והמיואשים. יש לפעמים אדם שקשה לו לחזור בתשובה. אין מסיבות מנטליות, ואין מסיבות רגשיות, נפשיות. ולמה זה קשה לו? כי חסר אותו צדיק שיפתח לו צינור של הבנה או של רגש או של נפשיות, התואמת את הצורך המיוחד שלו. ולכן אותו אדם שכופה את יצרו הרע הנובע ממעלה עליונה וכדי לעסוק בפרטים, הוא פותח שער לאותו אדם שהיה זקוק לאותו צדיק. הבנו שאני אומר? יש אמירה כזאת אצל החסידים, שספר התניא הוא ספרן של בינונים, נכון? בשער הראשון של ספר התניא כתוב ספרן של בינונים, והוא מבוסס על פסוק, ביוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובפיך לעשותו וכו'. כן, אז נקרא ספרן של בינונים. אם יש ספרן של בינונים, סימן שיש גם ספרן של צדיקים. אומרים החסידים, ספרן של צדיקים זה הנועם אלימלך. מת רבי אלימלך מליזנסק. בעל נועם אלימלך. שמה יש בספר הזה? הרבה מאוד עיונים עליונים שמתאימים לנפש של צדיק. אז אם יש ספרן של צדיקים ויש ספרן של בינונים, אז צריך להיות ספרן של רשעים. והוא? ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב. זה ספרן של רשעים. כלומר, זה הספר שנוגע לרשע בנקודה האמיתית הפנימית שלו. הוא מעלה אותו. כן? וזה סוג של צדיק שיש לו השתוקקות עליונה כלפי מעלה, והוא כופה את עצמו לעשות בפרטים, ואז הוא מוצא נתיבים אל ליבותיהם של הרשעים. ספר נפלא, ליקוטי מוהר"ן לפי זה, ספרן של הרשעים. מובן? כן. ההפך. מידת הדין היא הצמצום. בגלל מידת הדין יש הרבה פרטים, וזה מה שמקשה על הנפש. צריך להמתיק את הדין. על ידי ההסתכלות הרחבה, ואז יש חיבור של הרחמים בתוך הדין, ואז הרחמים מתפשטים על כל הפרטים. נכון? יש הגדרה מעניינת של רבי נחמן ברסלב, מה זה רשע וטוב לו? ומה זה רשע ורע לו? אז רשע וטוב לו, זה רשע שהוא מחובר לצדיק שטוב לו. והרשע ורע לו, הוא רשע שמחובר לרשע, שמחובר לצדיק שרע לו. זאת אומרת, השאלה, לאיזה צדיק אתה מחובר? לצדיק שמבין אותך או צדיק שלא מבין אותך? טוב. כן, בבקשה. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בפסקת הדבר. למה אנחנו ממשיכים בפסקת הדבר? משתי סיבות. א', כי אחרי י' ד', ב', יש אף אחד לא שואל שאלות, אתם היום באוט טוטלי. לא אכפת לי, אני אמשיך גם ככה. הלאה. אנו רואים, מה? מה?
לא,
אמרתי, איך לא?
איך לא? ברור. לא, יש אפשרות שלא. שאנשים פתאום יצאו מההלם שלהם ויתחילו לשאול שאלות, אבל זה בעיה שלהם. טוב, פרק י' פסקה ט"ו. אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, בלא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוהית הצפונה, מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. כן, יש אנשים שכל כולם שנאה של קודש. מתוך הקודש, אני כל כולי אש וגופרית. אני כל כולי ביקורת. והכי גרוע, שזו ביקורת צודקת. זה הכי גרוע. ביקורת לא צודקת, אפשר לתקן. ביקורת צודקת, אז האדם נכנס לתוכה עד הסוף. ויש לו עוד הוכחות ועוד הוכחות שהוא צודק. למה? בגלל שהוא פנה, הוא שופט את העולם רק דרך המשקפיים של תורת הנגלה. יש בשאלות ותשובות אורח משפט. מי כתב את זה? הרב קוק. זה תשובות של הרב קוק באורח חיים וחושן משפט. אז קוראים לזה אורח משפט. זה הספר האחרון בהלכה שהרב ציודה פרסם. כן? כל מיני דברים בהלכה. שם יש ויכוח של הרב קוק עם חכמי ירושלים. זה הוא היה אז ביפו. ויש מרבני ירושלים, מהבית דין של החסידים, כלומר היו כמה בתי דינים, היה שם בית דין של החסידים, שהתנגד להיתר של הרב קוק בעניין מכונה לייצור שמן שומשמין לפסח. למה? הם אמרו, שומשמין זה כלול בגזרת הקטניות. ואם אתה מתיר לעשות שמן משומשמין, אתה עובר, אתה פורץ גדר של אבותינו הקדמונים, שגזרו שלא לאכול קטניות בפסח. הרב קוק מתווכח איתם, ואחת הטענות זה שבזמן שגזרו את הגזרה לא ידעו לעשות שמן משומשמין. עוד לא הייתה המכונה הזאת בכלל. והמכונה הזאת, גם אם זה היה חיטה, כיוון שאין שם אפילו טיפת מים, גם אם זה היה חיטה, זה היה מותר בפסח. אז קל וחומר את זה משומשמין. והם ממשיכים להתווכח איתו, יש התכתבות שלמה, הם אומרים ככה, הם ככה. בסוף הרב קוק כותב עליהם שהנטייה לחומרות יתרות היא מידתן של אלה שמתרחקים מסתרי תורה, רחמנא ליצלן מהי דעתה. ככה הוא אומר. והוא מביא כמה ראיות. אחת מהן הוא מביא מהקדמת רבי חיים ויטל לספר עץ חיים. ולשאר ההקדמות. ושם הוא מביא שכיוון שתורת הסוד נקראת עץ החיים, ותורת הנגלה נקראת עץ הדעת טוב ורע, אז אדם שעוסק רק בנגלה הוא כל הזמן בגבול בשביל הטשטוש בין הטוב לבין הרע. הוא עושה בתשים לאורך הטוב והרע. הוא אומר, פה זה טוב, פה זה רע. פה זה טוב, פה זה רע. אז כל הראש שלו מלא בטוב ורע, טוב ורע, טוב ורע, וכיוון שצריך להתגונן מן הרע, כי זה הרבה רע, אז הוא כל הזמן עושה חומרות. לעומת זה, מי שעוסק בעץ החיים, רואה איך שהכל יש לו משמעות, ולכן הוא פחות לחוץ. אז ודאי שהוא לא יתיר את האסור, אבל בדבר שיש בו ספק, הנטייה שלו תהיה לכיוון הכולה, אם יש ראיות לדבר. והוא אומר, ולהחמיר במקום שאין שום מקום לחומרה, זאת לא חסידות כלל, וסותר מה שקיבלתי מרבותיי שזכיתי לשמשם וכו'. אז הוא אומר, זה תלוי אם אדם לומד קבלה, הוא לא לומד קבלה. אם הוא עסוק בסתרי תורה, אז גם הנטייה ההלכתית שלו תהיה לכיוון תורת חסד. כן. אני לא הבנתי מה שאתה אומר. רוב ההלכות של רבי שמעון במשנה הם לכולה. מה, שכל מה שבנו היה שורף, הוא היה מרפא? אחרי שנה נוספת?
לא, זה אחרי 13 שנה.
זהו, כי הוא לא למד מספיק לפני כן, הוא צריך עוד שנה. ברור? כן. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אתה המקשה ואתה המתרץ. אכן, כי דבריך כן הוא. זאת אומרת, המקובלים ודאי שיש להם נטייה להחמיר על עצמם. כי הם פותרים את כל העולם כולו מעול החומרות. את החומרה הם לקחו על עצמם, הם מביטים בעין טובה לכל העולם, מלאי חן וחסד ורחמים וכולה. אבל בדורות האחרונים התפתחה נטייה בקהילה מסוימת בבגדד, להעביר את ההנהגה שהייתה של המקובלים לציבור כולו. ואז באופן פרדוקסלי קרה לך שאנשים העוסקים בקבלה מחמירים, דבר תמוע וחדש שלא היה כמוהו לפני כן. נכון, אדם מקל על עצמו אם הרב יקל לו. הרב, כן, הרב קובע את ההלכה. כן, פעם היה בירושלים, היה הרב צבי פסח פרנק, היה הרב ראשי של ירושלים, והוא היה ציוני, חוץ מזה. זה גאון גדול. והיו לו מתנגדים, פעם שאלו את אחד ממתנגדיו, למה אתה כל כך תקיף נגדו? הוא אמר, תראו, זה כבר 30 שנה שאני עוקב אחריו, ולא שמעתי ממנו אפילו חומרה אחת. אז מה? הוא פסק לכולה, כי זה נראה לו ככה. מה יש? אם אני חושב שהדבר מותר, אז רק כדי שיספרו עליי שאני מחמיר, אני אגיד שזה אסור? זה כבר שאלה אחרת, איך פוסקים הלכה? אם אדם פוסק הלכה מדעתו. ההלכה היא שאדם פוסק הלכה מפי רבו, לא מפי דעתו. אבל השאלה היא הרב שלו, איך הוא החליט לפסוק? אז הוא פסק לכולה, כי הוא מואר מתורת חסד. זה מה שאומר כאן הרב. אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו, מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד. אני כל כולי תורה, מלא בתורת הנגלה, ועכשיו מביאים לפניי מעשה שקרה, במציאות. אז אני כל כולי אש וגופרית. בלא השפעתה של תורת חסד הדובעת ממקור ההשכלה האלוהית הצפונה, מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריות וייאוש מכל צד. כי אני רואה שכל כך רע, זה רע וזה רע, ועשו את זה ככה, ופה קלקלו כזה קלקול, ועוד הרבה דברים. כן. ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מטובל בקדושה בדור שפרצות רבות מזדמנות בו, כגון הדור שלנו, שיש בו הרבה פרצות. כי אם בהצטרפות של הדייקנות העולם מהשפעתה של התורה הנגלית, האם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה. כשאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד, ובהם לידי מיתוק. יוצא לפי זה שהנהגת הדור מבחינה תורנית, אסור שתימסר בידי מי שאיננו עוסק בסתרי תורה. אסור. כי אז הוא ישרוף את העולם. עד כאן הובן. פסקת את זין. בלא החילונות לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. הפסקה הזאת נמצאת גם באורות. למה זה מצחיק? אבא שלא קראתי את המילים כמו שהן כתובות. זה לא משנה בכלל. פשוט אני רוצה שנתרגל. כשהרב אומר את הביטוי חוץ בדי כדי למשיכה, הוא משתמש בביטוי חזלי כדי לתאר את החילונות. יש לקסיקון של הרב. אז הרב אומר, בעצם, חוץ פעדי, כי תדים שיחה, הכוונה החילונות. לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. רק על ידי התעבות ההרגשות שעל ידי החוצפה, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד, וסוף סוף שהכל ישוב לתיקון גמור. משל, למה הדבר דומה? לביתו של המלך. הבת של המלך חולה. כולם דואגים. הרופאים לא מצליחים לרפא, עד שמגיע רופא אחד ואומר למלך, אפשר לרפא את ביתך, על ידי שיקחו את האבן היקרה ביותר שנמצאת בראש הכתר שלך, ישחקו את האבן הזאת, יערבבו אותה במים, ויתנו לביתך לשתות. ואז היא תחיה. טוב, פיקוח נפש, עושים את זה. והבת קמה לתחייה. ואז יש שתי אפשרויות להבין את זה. הרי ברור שהאבן היקרה זה סתרי תורה. ויש אומרים, כיוון שהמצב של הדור ירוד, אז בדיעבד צריך לשחוק את האבן ולהשקוט את הדור. אפשר להגיד גם בדיוק הפוך. המטרה היא לשתות את האבן הזאת. ולכן הבת חולה. זה מה שאומר הרב. בלא החוץ והדביקת עד המשיכה, אי אפשר לבאר סתרי תורה. עד כאן.